ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, רק מילה ששייך למה שלמדנו בשיעור הקודם. כשמדובר בהיקף, נגיד היקף רעוע של שתי או ערב, האזור, השטח שמותר להקיף עבור יחיד או שני אנשים, זה עד בית סתיים. אבל אם מדובר בשלושה אנשים שיש עליהם דין שיירה, אז ההיקף הוא כל מה שצריך, דהיינו ללא הגבלה. מה שאמרנו עכשיו אפשר לראות אותו כפסק בסוף ת' זיין עמוד ב'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו היקף עירוב שהיו כשרים בכניסת השבת ונפסלו. אנחנו נראה מחלוקת אם שבת גורמת או דיורין גורמים. כדרכנו, זה כותרת, אין ציפייה שהדברים האלו יהיו מובנים, אבל אנחנו כעת ניכנס לתוכן הגמרא. איתמר, שלושה, עכשיו כשמדבר בשלושה אנשים, כמו שהזכרנו לפני דקה, יש אתר להיקף של יותר מבית סתיים. ומה קרה? הוא מת אחד מהם, מתי? בשבת. אז כשנכנס שבת, היה להם היתר, היקף, יותר מבית סתיים. בעיצומו של שבת, מת אחד מהם. אז הסטנדרט, או השיעור שמותר לשניים, אם היה מדובר למשל בשניים, שהיו סך הכל בכניסת השבת, לא היינו מתירים היקף יותר מבית סתיים. זה 50 על 100 אמות או 5,000 אמות מרובעים. זה מקרה אחד, שעוד פעם שלושה היו בכניסת השבת או בעיצומו שבת, מת אחד מהם. גם ההפך, שניים היו בכניסת השבת ונתווספו עליהם ונוסף עוד אחד, ועכשיו יש שלושה אנשים, רב הונא ורב יצחק. אחד אמר שבת גורמת, בודקים המצב לפי כניסת השבת, ואחד אמר דיורים גורמים. אנחנו נסתכל ברש"י. שבת גורמת, שלושה ומת אחד מהם, הועיל וגורמת שבת להתיר, מותרים השניים אפילו לרבי יהודה. גם לפי רבי יהודה, שהיה השיטה המחמירה בנושא, גם הוא יסכים לאתר של מה שהוגדר ככל צוחן, לא מוגבל לבית סתיים. וההפך, שניים היו בכניסת השבת והקיפו יותר מבית סתיים, אף על פי שנתווספו עליהם דיורים, אסורים לרב יהודה. הועיל, וכשנכנסה שבת גרמה לאיסור. אם היו שני אנשים והקיפו יותר מבית סתיים, אז הם לא יכולים להסתמך על היקף כזה ומעבר לבית סתיים. באמצע שבת נוסף עוד אחד, זה לא מועיל. רש"י ממשיך, דיורים גורמים, זה הדעה השנייה. וגם עוד פעם, שני המקרים, שלושה ומת אחד מהן, דבצרי דיורין, עכשיו נפחת מספר הדיורין, אסורים אם הקיפו יותר מבית סתיים. נכון, בכניסת השבת היו שלושה אנשים, וזה היה מאפשר להם להקיף יותר מבית סתיים, אבל לפי הדעה הזאת, אם מת אחד מהם, אז ההתר שהיה להם הסתיים. וגם ההפך, שניים ונתווספו עליהם, אם היו שני אנשים בכניסת שבת, ו והקיפו יותר מבית סתיים, ובאמצע שבת נתווסף עוד אחד, מותרים. למה? כי עכשיו דעיקה דיורין, יש שלושה. אנחנו חוזרים לגמרא. ראינו שתי דעות, אבל לא יודעים בינתיים מי אמר מה, היה רב הונה ורב יצחק. עכשיו הגמרא נכנסת להדביק שם לשיטה, והשורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, פרק 6 שורות הבאות. תסתיים, בואו נסיק כמסקנה, דרב הונה הוא דאמר שבת גורמת. דאמר רבא, רבא מספר לנו, באי מרב הונה ובאי מרב יהודה. אני שאלתי מרב הונה ומרב יהודה, אלו רב הונה הופיע לפני כן, לכן אנחנו כבכבנו את שמו למעלה וגם פה. ויש לפתוח את ספר הציורים, אנחנו ממליצים ספר פירוש חי, כל ספר אחר גם אם זה נותן מענה מה טוב. בספר פירוש חי ציור מספר 240 עשו עירוב, וזה עירוב חצרות, והיה נגיד כמו שרואים בציור, יש מחיצה בין החצרות ויש פתח, והם רצו לחבר את החצרות לעניין טלטול מחצר לחצר, אז עשו עירוב דרך הפתח, אז הם סמכו על פתח שהיה באותו מחיצה ביניהם. ומה קרה? ונסתם הפתח. או יש גם ציור מספר 243 דרך חלון, ונסתם החלון. מהו? מיד נפנה לרשי, עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, אם היו שני חצרות ופתח ביניהם ועירבו על דעת הפתח. אנחנו מדרגים שתיים וחצי שורות, ועכשיו נסתם בשבת שנפלה כנגדו מפולת. מהו? ממשיך רשי, מי שר ושתמושי דרך שאר חלונות הפחותות מארבעה טפחים שאין רויות לעירוב, כי אמרנו פרק חלון. נחזור לגמרא, אז שמענו את השאלה שבכניסת שבת היה גישה, ועל כן העירוב היה עירוב, היה כשר, וכעת נסתם באמצע שבת, נסתם הגישה הזאת. וזה השאלה שרבא מספר שהוא שאל את רב הונה, ואמר לי, וממשיכים בגמרא, ואמר לי כוונה רב הונה ענה, שבת הועיל והותרה הותרה. אז מה לפי רב הונה הקובע? המצב שהיה בכניסת שבת תסתיים. אז אנחנו נסיק שבאמת רב הונה הוא זה שאמר ליעל, אחרי שראינו חד אמר כך וחד אמר כך, שרב הונה הוא זה שאמר שבת גורמת. ממשיך הגמרא עם שאלה, תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה, ואחר כך תשובה גם ארוכה, קצת פחות, אבל השאלה היא יתפוס פה בערך 9 שורות. השאלה היא, למה רב הונה ורב יצחק בפלוגתא רבי יוסי ורב יהודה כמפליגתא? האם נוכל לעשות הקבלה בין מחלוקת האמוראים רב הונה ורב יצחק למחלוקת תנאים דתנן? ושוב פעם נציין הציורים 244 וגם 245 לשורה הבאה. תתנן חצר שנפרצה משתי רוחותיה, זה בציור 244, וכן בית שנפרץ משתי רוחותיו, זה ציור 245. בציור רואים שהכוונה בביטוי שתי רוחותיה זה פרצה פינתי. רש"י מציין שה מה שעומד מאחורי הדוגמה הזאת יפורש בהמשך המסכת. אנחנו ממשיכים כאן בגמרא, וכן מבוי שנתלו קורותיו או לחייו, כוונה בשבת, מותרים לאותה שבת. מאחר שמה שהייתה בכניסת שבת מותר, אז מותר, ועשויים לעתיד לבוא דברי רבי יהודה, אבל לשבת הבאה אי אפשר לסמוך, ואלא צריכים לתקן את המצב. רבי יוסי אומר, עכשיו רבי יוסי הוא בא להחמיר, הוא בא לאסור אפילו אותה שבת. מהלשון זה לא מיד משמע כך, זה לא ברור, אבל לפי רשי זה העמדה הסופית של רבי יוסי. מה הוא אומר? רבי יוסי אומר, אם מותרים לאותה שבת, מותרים לעתיד לבוא, ואם אסורים לעתיד לבוא, זה באמת מה שרב יהודה אמר, ששבת הבאה המקומות האלו יהיו אסורים עד שיתקנו אותם, אסורים לאותה שבת. אז אם בשבת הבאה תהיה אסורה, גם עכשיו אסור. אז לפי רבי יוסי אנחנו רואים שלא אומרים הועיל והותרה הותרה. אז עכשיו שמענו את מחלוקת התנאים, האם יש הקבלה בין המחלוקת שלהם לתאות האמורים ששמענו מקודם. למה רב הונה דאמר כרב יהודה? רב הונה הוא זה שאמר ששבת גורמת, ורב יצחק שחלק על רב הונה הוא דאמר כרב יוסי. עד כאן השאלה, אבל הגמרא דוחה, היא מתרצת שאנחנו לא נגיד כך. אמר לך רב הונה, ענה דאמרי אפילו לרב יוסי. בל נשכח שרב הונה ורב יצחק דיברו במקרה של מספר אנשים שהיו בכניסת השבת, והשתנה מספר אנשים וההשלכות לגבי ההיקף. אז האם נוכל לומר שיש מחלוקות מקבילות? אמר לך רב הונה, ענה דאמרי אפילו לרבי יוסי, אני אמרתי מה שאמרתי, שלשונו היה שבת גורמת. מה שאני אמרתי יכול להסתדר גם עם רבי יוסי פה בעניין החצר והמבוי שהתקלקלו. עד כאן לא כמו רבי יוסי שיש לאסור באותה שבת חתם במקרה של המקור שהיה במסגרת, אותו מקור תנאי, אלא דלתנו למחיצות, נפרץ המחיצות, נפל הקורה או הלכי, אז אין מחיצות הדרושות. הכה בעניין של ההקף, הקיפו שלושה ומת אחד, אבל בפול איתנו למחיצות, ולכן אין בעיה, אומר רב הונה, לומר שהכל נקבע בכניסת השבת גם אם השתנו מספר האנשים. רבי יצחק אמר, ענה דאמרי אפילו לרבי יהודה, מה שאני אמרתי יכול להסתדר גם עם התנא רבי יהודה, עד כאן לא כמו רבי יהודה הטעם שהוא היה מוכן להתיר אותה שבת, אלא דאיתנהו לדיורים, לא היה שום שינוי בעניין מספר האנשים. אבל במקרה שאני אמרתי את עמדתי שהדיורים גורמים, לתנהו לדיורים, אם הקיפו למשל יותר מבית סתיים ועכשיו אין שלושה אנשים, אז אין שלושה אנשים, אני לא יכול להתיר. ולפי מה שאני אומר בענייני, גם התנה רבי יהודה היה מסכים. ראינו במשנה בעמוד הקודם, וחכמים אומרים אחד משני דברים, דהיינו היקף של שתי או של ערב הוא מספיק. הגמרא שואלת, מה שהחכמים אומרים אחד משני דברים, שגם שאו זה או זה מהווה מחיצה, היינו תנא קמא, גם התנא קמא לא הגביל את היעילות של ההיקפים האלו לשיירה. נסתכל ברשי, היינו תנא קמא, רבנן קמאי, דאמרי לא דיברו בשיירה אלא בהווה, אולם ולעולם יחיד נמי מותר. אז מה ההבדל ביניהם? הגמרא עונה, איקה בינהו יחיד ביישוב. נחזור לרש"י, איקה בינהו יחיד ביישוב, דתנא קמא דקמא, לא דיברו בשיירה אלא בהווה. זה היה דוגמה רגילה, מקרה שכיח. ולעולם יחיד נמי מותר. יחיד דומיה דשיירה דבדרך ולא ביישוב. הואיל ויכול לעשות מחיצה הוגנת, אז התנא קמא לא היה מוכן להתיר מחיצה קלושה, רעועה כזאת של שתי או ערב, אם היה מדובר במקום מיושב. כי במקום מיושב יכול לקנות, יכול לרכוש את החומרים לעשות מחיצה גמורה. ורבנן בתראי אמילתי דרבי יוסי ברבי יהודה קם הדרי, הם היו תגובה לרבי יוסי ברבי יהודה דקמר איהו אינה מחיצה לא בדרך ולא ביישוב. רבי יוסי ברבי יהודה היה גורף בעמדתו לפסול המחיצות האלו הרורות הקלושות, לא רק ביישוב, גם בדרך. ואמרו לי רבנן, אחד משני דברים, או שתי או ערב, מחיצה היא אחד יחיד ואחד רבים, בין בדרך בין ביישוב. גם ביישוב היו הרבנן בתראי מקילים. אז רואים שהמקרה של יחיד ביישוב הוא הנקודה שבהם יש שוני בין התנא קמא ורבנן בתראי. המשנה, לפני שנתקדם לתוכן המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נשא, וכך כתבנו: היתרים מיוחדים במחנה צבאי דמלחמת רשות. בהגדרות של מלחמות, וכפי שמובא במסכת סוטה ביתר בהירות, יש מלחמת מצווה, יש מלחמת רשות, וכאן איננו המקום להיכנס להבדילים. אומר המשנה, ארבעה דברים פתרו במחנה, זה מחנה שיוצאת למלחמה. בגמרא נראה מחנה היוצאת למלחמת הרשות, הברייתא היא יותר מפורטת ממה שרואים פה במשנה. אז אנחנו אמרנו שיש ארבעה דברים שמקילים כשמדובר במחנה היוצאת למלחמה. אחד, מביאים עצים מכל מקום, אבל לא חוששים מפני גזל, ופטורים מרחיצת ידיים ומדמי, הצורך להפריש מספק ממה שאתה קנית מעם ארץ, הדין הידוע של דמי, לא תקף בעניין אצל אנשי הצבא, ומלערב. יש לפתוח הספר הציורים, אם יש לכם פירוש חי, ציור 247. רש"י כותב ומלערב, שורה שנייה מתחת לגמרא, ומלערב עירובי חצרות, אם הקיפו אלו ואלו ומחיצה מפסקת ביניהם ושם פתח, אין צריכים לערב. התייחסנו לדוגמה כזאת מוקדם יותר, לא במסגרת מלחמה, וכשמדבר ביוצא למלחמה ויש אותו תסריט של שתי קבוצות עם היקפים כל אחד בפני עצמו, אבל יש גישה ביניהם, אין להם צורך לערוך עירוב חצרות. אנחנו ממשיכים בגמרא כעת. תנו רבנן, מחנה היוצא למלחמת הרשות. אומר רש"י, למלחמת הרשות, סתם מלחמת רשות ממלחמת יהושע ואילך. דהיינו, היסטורית היה מלחמת כיבוש ארץ ישראל בזמן יהושע. המלחמות מזמן יהושע והלאה, זה הכוונה ממלחמת יהושע ואילך, שהיא הייתה מלחמת מצווה. אני אומר מה שמשתמע מרש"י, אינני מתכוון בשום פנים ואופן לקבוע מסקנות, ובוודאי לא מסקנות הלכתיות, אבל מדברי רש"י היה נשמע שמה זה מלחמת מצווה, מה שהתרחש בזמן יהושע. אבל המלחמות אחר כך אינם מלחמת מצווה אלא מלחמת רשות. אני חוזר עוד פעם, מה שאמרנו עכשיו זה מדיוק לשון רשי בלבד. יש לעיין להתחיל העיון בנושא במסכת סוטה דף מ"ד עמוד ב', ויש גם לפתוח ספרים נוספים, ובוודאי כל אחד יוצא לפתוח את הרמב״ם בהלכות מלאכים ועוד ועוד. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שמחנה שיוצא מלחמת רשות מותרים בגזל עצים יבשים. נוסיף פה וכל שכן מלאכים. למה אנחנו אומרים את זה? כי עץ יבש הוא יותר שימושי, ואם אנחנו יותר שימושי הוא מוכן מיד להשתמש בו כחומר בעירה, בהסקה. אם אנחנו מתירים לקיחת עצים יבשים, אפשר לומר וכל שכן עצים מלאכים. רבי יהודה בן תימה אומר אף חונין בכל מקום, ובמקום שנהרגו שם נקברים. הגמרא תתייחס לנקודות האלו בהמשך. והנקודה הראשונה, מותרים בגזל עצים יבשים. הגמרא שואלת, למה אתה אומר שזה היתר מיוחד למחנה צבאי? היי, תקנת דיושע הווי. ולפי הריטב"א, השאלה הוא שבכל אדם יש היתר מזמן תקנות יהושע, כפי שמסופר במסכת בבא קמא. דאמר בו, אנחנו ממשיכים בגמרא, עשרת ימים יתנה יהושע שהוא תיקן תקנות לכל אדם שהוא מרעין בחושין, שהם יכולים לראות בהמתם ביער של חברו. ורש"י מציין שיהי כל אדם הוליך בהמותיו לראות ביער של חברו ולא יקפיד בעל היער משום דליו לקצירה קאי. אז הם אוכלים ממה שצומח מן הרצפה, בטח הרבה עשבים וכאלו דברים. אלו דברים שאינם עומדים לקצירה, אז מכוח תנאי יהושע מותר לכל אדם לראות בימותיו ביער של חברו. וגם מובא פה, ומלקטין עצים משדותיהן. וכאן עיקר הדברים. מה אומרים פה? שיש אתר ללקוט עצים משדות של אחרים. אז מה החידוש, מה הרבותה של המקרה של מחנה? הגמרא עונה, הטעם, לגבי תקנת יהושע, לציין שבשורות הבאות יהיו שלושה חילוקים בין כל אדם, בין מחנה צבאי. אז החילוק הראשון, הטעם, לגבי תקנות יהושע, בהיזמי והיגי, קוצניים, זה מה שהתיר. הכה במחנה צבאי, בשאר עצים, לאו דווקא היזמי ויגי שהם הכי פחות מבוקשים. במחנה צבאי מותר גם שאר עצים. אינמי הטעם בזמן יהושע במחוברים, אחה בתלושים. אומר רש"י, אחה בתלושים, אף הפי שתלשום הבעלים לצורכן להסק, ויש בהם משום גזל אצל האחרים. אם לא היה מדובר במחנה צבאי, אדם שנכנס לשטח חברו ולוקט משם עצים תלושים היה עובר משום גזל. כאן מותר לאנשי מחנה. אנחנו חוזרים לגמרא, אינמי הטעם בעצם תקנות יהושע בלחין, עצים לחין, הכה ההתר של מחנה צבאי ביבשים, וכפי שאמרנו מוקדם יותר וכל שכן לחין. רבי יהודה בן תימא אומר אף חונים בכל מקום, ובמקום שנהרגים שם נקברים. הגמרא שואלת, זה שאמרת שם נקברים, פשיטה מית מצווה הוא, ומית מצווה קונה מקומו. רש"י מציין מית מצווה קונה מקומו אחד מעשרה תנאים שיתנה יהושע הוא. אז מה מיוחד אצל מחנה צבאי? הגמרא עונה, לא צריכה. מה שמיוחד במחנה צבאי, אף אגב, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דעית לקוברין, וממילא הוא לא מת מצווה. דתניא, איזו מת מצווה? כל שאין לו קוברין. אבל יש מצב שקורא, זה המצא הגופה, והוא קורא, האם יש מישהו כאן שיתפר בו, ואחים עונים אותו, אין זה מת מצווה. וכשמדובר במלחמה, אנשי מלחמה, גם אם יש אחרים שיבואו לטפל בגופה, הוא קונה מקומו, הוא נקבר במקום. ולא מזיזים אותו, להוביל אותו לקבר אחר. הגמרא כאן מעלה קושיה, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, מדובר פה בשבע, שמונה שורות הבאות. הוא מת מצווה, קנה מקומו? האם באמת כך, גם יצר מת מצווה ששם, שאתה מצא את הגופה, שם אתה קובר אותו? והתניא, המוצא מת מוטל. בסרטיה, סרטיה זה דרך כבושה, כך אומר רשי, מפנהו לימין ישרטיה או לשמאל ישרטיה, לא קובעים אותו במקום. שדה בור ושדה ניר, אם יש בחירה, אמרנו שאם מצאת את הגופה על אותה כביש, אתה מפנהו לכאן או לכאן. אבל אם מצד אחד יש שדה בור ויש בצד שני שדה שחרשו אותו, שדה ניר, מפנהו לשדה בור ולא לשדה שנחרש. שדה ניר ושדה זרע, שדה אחד רק נחרש והשדה השני נזרע, מפנהו לשדה ניר. היו שתיהם נירות, שתיהם זרועות, שתיהם בורות, מפנהו לכל רוח שירצה. מה אנחנו אמורים ללמוד מכאן? שאם מדובר אפילו במת מצווה, כתוב פה, כתבנו את מילת המפתח לפני שש שורות, מפנהו, לפני חמש שורות ליתר דיוק, מפנהו. אז מה אמרת מקודם, שמת מצווה קנה מקומו? אנחנו אומרים שלא קנה מקומו. הגמרא עונה, אמר רב ביבי, הכה בברייתא שלמדנו עכשיו שכתוב בו מפנהו, זה מקרה מיוחד. באמת מוטל על המיצר הסכינה. בפירוש חי ציור מספר 248. אנחנו נסתכל ברשי, שורה שלישית מלמעלה, באמת מוטל על המיצר, שמושקף ברוחב הדרך ממיצר למיצר, כאילו מגבול לגבול, מתוך שניתן רשות לפנותו, לא משאירים גופה בצורה כזאת, לא? אין חווה מן לקבור אותו ככה. למה? מפני כהנים ועושי תרות שלא יעילו עליו, לפניו לכל רוח שירצה. נחזור לגמרא, נקרא עוד פעם, הכה שהברייתא אומר מפניו, באמת מוטל על המיצר הסכינה. מתוך שניתנה רשות לפנותו מן המיצר, מפנהו לכל רוח שירצה. אבל אם לא היה מדובר במקרה כזה, אז אנחנו אומרים שמת מצווה קנה מקומו, קובעים אותו במקום. ופטורים מרחיצת ידיים. אנשי מלחמה פטורים מרחיצת ידיים. הרבה לא שנו הפטור נטילה, אלא מים ראשונים. אותו נטילת ידיים שמוכר לכולכם, לפני שיושבים לאכול לחם, אז נותנים, אלו נקראים מים ראשונים. אבל מים האחרונים, חובה. אמר רב חייא בר אשי, מפני מה אמרו מים אחרונים חובה? מפני שמלח סדומית יש, שמסמה את העיניים. אנחנו נסתכל ברשי שמלח סתומית יש, ואמרו רבנן, אחר כל אכילתך אכול מלח, ומשום מלח שטבע בו אצבעו תקנו מים אחרונים. אותם מים ימנעו את העיוורון שהמלח סתומית היה יכול לגרום. ממשיך הגמרא אמר ביי, ומשתקה מלח סתומית בעניין כמויות נמצא כקורטה, קורט, הוא שיעור קטן מאוד כקורטה בקורה. קור מלח, תמצא אותו מלח סתומית בשיעור כזה קטן, אבל אנחנו רואים שבכל זאת יש ביטוי בשס, חמורה סכנתא מאיסורה, אז חוששים גם על שיעור כזה קטן. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרב אשי, קייל, זה אדם שמודד, שהוא מחלק, נגיד, מחלק מלח ללקוחות. לדוגמה, יש עוד דוגמאות, אבל קייל מלחה מי. אם אדם מדד מלח, אומר רשי, קייל מלח מי, מדד מלח לחמרים, צריך ליטול ידיו או לא? אז זה השאלה שהופנתה לרב אשי, אמרי, רב אשי עונה, לא מבעיה זה, עכשיו לפי רשי, לא מבעיה זה, אומר זה, זה לא שאלה בכלל, דהיינו כל שכן שצריך. כעת אנחנו נלמד ביחד תוספות הראשון, ולפני שנלמד תוספות, אנחנו נסתייג כמו דרכנו בשיעורים שלנו, אין לנו שום כוונה להגיד דברים שהמשתתפים בשיעורים שלנו יקחו כפסק הלכה, כהלכה למעשה. עבור הלכה למעשה, כל אחד צריך לפתוח את הספרים, ספרי פסק הלכה, ולשאול רבנים פוסקי הלכה. ובכל זאת נלמד את התוספות בראש העמוד, מים אחרונים חובה, עכשיו לא נהגו במים אחרונים. והוא מנמק את זה. אחד, דאין מלח סתומית מצוי בינינו. אינמי, לפי שאין אנו רגילים לטבול אצבעותינו במלח אחר אכילה, מה שרשי ציין. תוספות אומר, אנחנו לא נוהגים כך, אז ממילא הסכנה של מלח סתומית, אפילו אם הוא נמצא, הוא לא קיים. אנחנו חוזרים לגמרה, ומדמי מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. אומר רשי, אכסניה חיל הבא למלך ישראל להילחם על אויביהם, וישראלים הם. נסתכל גם בתוספות השני, ואת אכסניה דמי, פירוש הקונטרס, רשי פירש וישראלים אין. מיהו? בירושלמי איקה פלוקטה דאיקה דמוקילה בנוכרים, ואפילו הכי איצריך השמינן, דמאכילים אותם דמי. למה? מה החידוש? דטבל עשו בנאה, ובדמי הקילו. אפשר לראות גם במפרשים אחרים שזה שאני מאכיל את הנוכרים לפי השיטות שמסבירים שמדובר בהאכלת נוכרים, הייתי אומר אפילו נוכרים, וההתר הזה אומר למרות שנראה כאילו הוא משלם פורע חובו בטבל, שזה בדרך כלל אסור לעשות, כשמדובר באכסניה מותר. ממשיך הגמרא, אמר רב הונא, תנא, בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי, ובית הלל אומרים מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. ישאל השואל, מה רב הונא, מה מטרת רב הונא, מה הוא מוסיף לנו בזה שהוא הביא את המקור שהוא הביא? אנחנו נסתכל בתוספות. אמר רב הונא, תנא, בית שמאי אומרים, לא שייך כאן להקשות, וכי תאמה דבית שמאי עתה להשמינן. לא שייך להעלות את הקושי הזאת שמדי פעם מופיע בשס, כשיש דעה שהתוצאה של אותו דברי אמורה, או תנא, וכדי להביא או להבהיר שיטת בית שמי, השאלה תישאל, וכי תאמה דה בית שמי עת על השמינן? דרך כלל אנחנו לא מדגישים, אני אומר את זה בלשון כללי, אפילו לשון המתה, לא מדגישים שיטת בית שמי, וזה מעלה גבות אם יש דעה או מאן דאמר שבא לפרש את דברי בית שמי. זה מה שתוספות אומר כאן, וכי תאמה דה בית שמי עת על השמינן, מה רב הונא בא להסביר את שיטת בית שמי או להציג בפנינו דברי בית שמי. דקמא שמלן, מה שרב הונא בא ללמד, דאי משכחת תנא דאמר אין מאכילין, לא תחוש לה, אין צריכים לחשוש להחמרה הזאת. למה? דבית שמי הוא. וכי אגב נאמרים בפרק בת לדיבמות, תשובה כזאת גם כן מובא שם. אנחנו חוזרים לגמרא, ומי לערב. אמרנו שהמחנה צבאי פטורים מהכנת עירוב. אמרי דבר רבי ענאי, לא שנו על עירובי חצרות, מזה הם פטורים, אבל עירובי תחומים חייבים. אם מישהו במחנה הצבאי רוצה לעבור הלאה ממקום מושבו עוד 2,000 אמה מעבר לתחום שיש לו, נגיד הוא רוצה ללכת לא 2,000 אמה צפונה מאיפה שהוא היה בכניסת שבת אלא עד 4,000 אמה, אז הוא צריך בדרך כלל, וגם פה אנחנו אומרים, הוא צריך גם במסגרת מחנה צבאי, הוא חייב לערוך עירוב תחומים. דהיינו בסוף, אני אומר, אני מביא דוגמה, יש עוד דוגמאות, אבל בסוף 2,000 אמה שיש לו מראש, הוא ישים שם מזון, שתי סעודות, זה יאפשר לו להמשיך באותו כיוון עוד 2,000 אמה. זה עירוב תחומים. אז זה הוא חייב, גם אם מדובר ב מחנה צבאי. דתני רבי חייא, לוקין על עירובי תחומין דבר תורה. במילים אחרות, אם רוצים להעניק פטור, אז זה ניתן כשמדובר בדבר שהוא מדרבנן, אבל אבל צורך שהוא מדורייתא, זה לא ניתן לפשרה גם אם מדובר במחנה צבאי. הגמרא מעלה קושיה, ובשוליים תחת הכותרת נושא העונש של העובר על תחום שבת. פס הכפול שעוד מעט נראה, מסבירים כאן בשוליים שלבים בהבנת קושיית רבי יונתן. הגמרא, שלב ראשון, מתקיף לה רבי יונתן וכי לוקין על לב שבא כתוב בתורה, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. אז הפסוק מנוסח לא במילה היותר שגרתית לא תצא, אלא אל תצא. והתמיעה כעת של רבי יונתן הוא שאגב מהפסוק הזה אל יצא איש ממקומו, אנחנו לומדים על איסור תחום, על איסור העברת תחום. השאלה של רבי יונתן הוא מה שמובא פה, שלוקין על עירובי תחומין, הייתכן, הרי האיסור תחומין יומד מפסוק שמנוסח עם המילה אל. מתקיף רב אחא בר יעקב, רבי אחא הוא תמע על קושיית רבי יונתן, אלא מעט לפי מה שאתה מציע שאין מלכות עליו שהוא מנוסח במילה אל, אל המעט הדכתיב, אל תפנו אל האובות ואל הידעונים. הכי נמי דולו, לקי, מי שפונה לתופעות אלו, לאנשים האלו שהם, אנחנו מכירים אוב וידעוני, סוג של כישוף, האם מי שפונה אליהם לא לוקה? אז מהקושיה שלו משמע שזה פשוט שכן נלקה. תוספות מאיר על העניין הזה, אל תפנו אל אבות החינמי דלא לקי, ואם תאמר אין החינמי, נכון, לא ילכה, דה לאו שאין בו מעשה הוא. מתי מענישים במלכות על מי שעבר עליו, אם העבירה הוא על ידי ביצוע, על ידי פעולה, כמו אדם מצווה לא לאכול נבלה, והוא אכל נבלה, אז הוא עשה מעשה, מעשה אכילה. אבל פה הפנייה לאובות אוב וידוני, אין מעשה. כמובן יש לעיין בפרט במסכת סנהדרין מה זה בדיוק העבירה של אוב וידוני. בכל אופן זה לכאורה אליו שאין בו מעשה, ויש לומר דפריך, השאלה פה הוא למד למה לוקין עליו. אנחנו לא היינו אומרים אין החימה שלא לוקה, בגלל שלאו שאין בו מעשה. יש די, יש מחלוקת תנאים, האם לוקין עליו שאין בו מעשה. ואז השאלה הוא לפי המדמר, שגם אם אין בו מעשה שייך מלכות, אז איך רבי יונתן תמי על כך שלא אמור להיות לאו שהוא בעל. ויש עוד הסבר שתוספות נותן, אינמי, עקימת שפתיו הווי מעשה. הדיבור שהפסוק אומר אל תפנה אליהם, אז אבל אתה פונה על ידי דיבור, וזה מספיק כדי ללכות עליו, כי בדיבור דיינו עקימת שפתיו זה נחשב מעשה. אנחנו חוזרים לגמרא. אז לאור תמיהת רב אחה על קושיית רבי יונתן, שמובן לפי רב אחה, מובן למה כתוב לוקין על 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 דבר שמנוסח בעל, אז הגמרא מבהירה מה היה קושיית רבי יונתן. רבי יונתן, לכן אתם רואים מספר 2, רבי יונתן הכי קשה לי, מה היה קשה לרבי יונתן? לא, מה, לא זה שזה כתוב בעל, אלא מה שקשה לו זה לפי הכלל הבא, לאו, זה איסור לא תעשה, לאו שניתן לעזרת ניתת בית דין. אנחנו מדברים פה על ענייני שבת, וההווה מן הקט שהפסוק על יציא ממקומו, יש להבין אותו כאילו על יוציא, על יוציא, ודהיינו איסור הוצאה, והוצאה בשבת הוא אחד מלמד תת אבות מלאכות, וככזה יש פוטנציאל שעומד מאחרי מלאכות שבת מיתת בית דין. אני מנסח את העניין בצורה כזאת, בצורה כללית, אולי תגידו מאורפל, בגלל שמי שעובר על איסור שבת, גם אם לא הוזהר שיהיה חייב מיתת בית דין, בכל זאת זה נקרא לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין. והכלל אומר לנו, וכל לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, אין לוקין עליו. מאחר שאיסור שבת יש פוטנציאל למיתת בית דין, קיים הכלל קם לי בדרבה מיני, מענישים את הבן אדם רק בעונש החמור, וממילו יהיה פטור ממלכות. אז מאחר שכן, ושהפסוק שציטטנו מקודם, אל יצא איש ממקומו, לפי הקושייה הוא מבין שהפסוק בעצם אומר אל יוציא איש ממקומו, שזה מלמד על איסור הוצאה, ונכון, ממילא לומדים איסור תחום. אנחנו נסתכל ברש"י, לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין הוא דסלקא דאיתך אל יוציא הוא, ונפקא לן הוצאה מרשות לרשות מיני, והי אב מלאכה היא וממיתים אחרי מיתת בית דין עליה. ממשיך רש"י, וכל לאו שניתן לעזרת שלא יעשה כן, שמתחייב עליו מיטת בית דין, אין לוקין עליו אפילו לא היתרו בו למיטה, היתרו בו למלכות. גם אם אמרו את ההתראה בצורה כזאת שאם אומרים לבן אדם תיזהר אל תעשה כך וכך כי תלקה, וממילא אין בו בפועל אפשרות לבצע מיטת בית דין, בכל מקרה הוא לא יקבל את המלכות. דהשת שמה שהפרו בו למלכות, דהשת לא מכתיב, לא יעניש אותו במיטת בית דין, אפילו הכי לא לקי, להזהרת מיטה ניתן אותו לב שבתורה שממנו לומדים שקיים אפשרות להניש את הבן אדם, ההזהרה הוא ניתן לשם מיטה ולא למלכות. אז עד כאן ההסבר למה שהיה קשה לרבי יונתן. איך יכול להיות שלוקין על עובי תחומין דבר תורה, מאחר שמדובר בעניין שהפסוק כפי ההבנה, הפסוק הוא אומר על יוציא איש ממקומו, דהיינו איסור הוצאה, שגם כרוך בו איסור תחומין. ממשיך הגמרא בתשובה לקושתו, אמר רב אשי, מי כתיב אל יוציא? האם הפסוק כתוב כך אל יוציא איש ממקומו, שזה באמת היה מלמד על איסור הוצאה שהוא חייב מיטת בית דין? אבל זה לא מה שכתוב, אל יצא כתיב. אז מאחר שכך כתוב, אין כאן שום שייכות לאיסור הוצאה, הוצאת מסוי. לכן מאחר שלא קשור להוצאת חפץ, פריט או מסוי, אפשר לחייב מלכות, כי כאן, אין כאן אב מלאכה. הרבינו חננאל מוסיף לפי מה שכתוב פה בגמר, מי כתיב אל יוציא, אל יצא כתיב. הרבינו חנן אומר, מי כתיב אל יוציא, אל יצא כתיב, ואל יצא קרינן, שגם מצד הכתיבה וגם מצד הקריאה לא ניתן להבין שמדובר באיסור הוצאה, הוצאת חפץ, אלא כל כולו שייך לעניין תחומי. אני לא במסגרת השיעור כאן רוצה להיכנס לדיון שיש דעתו של רבי עקיבא שאיסור תחומים הוא דורייתא, בניגוד לאחרים שאומרים שהוא אינו דורייתא. יש גם חילוקים בין 2,000 אמה ל-10,000 אמה, כל זה אין ברצוני להיכנס אליו במסגרת השיעור שלנו, רק יש להבין שלפי דברי רב אשי שייך מלכות, כי הפסוק שעליו מתבסס איסור תחומין אין להבין ממנו כלל וכלל איסור הוצאת חפץ, שזה אף מלאכה כמו שאמרנו, ושזה שייך לומר עליו לאו שניתן להזהרת מיטת בית דין. וממילא מאחר שאין הפסוק קשור כלל וכלל איסור הוצאה, ממילא הוא לא קשור להזהרת מיטת בית דין, אז כן אפשר להניש מלכות, עונש מלכות. ובכך זכינו לסיים פרק ראשון של מסכת עירובין, ובעזרת השם בשבוע הבא נתחיל פרק שני, פרק עושים פסים. עד כאן שיעורנו להיום.